עירובין, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, דף סמך א' עמוד ב', תחילת פרק שישי, פרק הדר, פרק שפותח בפנינו בהרחבה גדולה את הנושא של עירובי חצרות, שנעסוק בזה בעזרת השם, כדי להבין איפה אנחנו עומדים כאן, במקום הזה, בתחילת פרק הדר, כמו שכבר אמרנו במהלך המסכת שהיא מתחלקת באופן כללי לשלושה חלקים. שני הפרקים הראשונים, פרק הראשון והפרק השני, עסקו בדיני מחיצות. שלושת הפרקים הבאים, הפרק השלישי, הרביעי והחמישי, עסקו כמה מותר לצאת מחוץ לעיר בשבת, דיני תחומים, תחום שבת. וכעת אנחנו פותחים את הסדרה של השלושה הפרקים, פרק שישי, שביעי ושמיני, שעוסקים בדיני עירובי חצרות. הדין של עירובי חצרות נוגע כמובן לנושא הכללי של המסכת שלנו, דיני רשויות. הרי התורה אוסרת להוציא בשבת חפץ, לעקור אותו מרשות אחת, נאמר מרשות היחיד, ולהניח אותו ברשות אחרת, נאמר רשות הרבים. או לטלטל ארבע אמות ברשות הרבים, לעקור חפץ ברשות הרבים, ללכת איתו ארבע אמות, ואחרי ארבע אמות להניח אותו. תורה אוסרת. חכמים גדרו גדר נוסף. רשות היחיד. מהתורה, כל מקום שהוא מוקף מחיצות בגובה 10 טפחים, והוא לכל הפחות שטח של 4 טפחים על 4 טפחים, מוגדר כרשות היחיד. בין אם זה בית, החצר שמקיפה את הבית, והמבוי שאליו פתוחה החצר, שגם הוא יש לו 3 מחיצות בגובה 10 טפחים. המקומות האלה מוגדרים רשות היחיד מהתורה. מדין תורה מותר לעקור חפץ מהבית, להניח אותו בחצר, לעקור אותו מהחצר, להניח אותו במבוי, לעקור מהמבוי, להניח בחצר אחרת, לעקור מחצר אחרת, להניח בבית אחר. באו חכמים ותקנו. מכיוון שהבית הוא מקום שמיועד למשפחה אחת, לאדם אחד, לרשות אחת. החצר פתוחים אליה כמה בתים. היא משותפת לכמה רשויות. אם תתיר להוציא מרשות מהבית לחצר, אנשים עלולים לטעות ולהוציא גם מרשות היחיד לרשות הרבים. אמרו חכמים, אסור להוציא מבית לחצר, מחצר למבוי. מבוי יותר נתפס, יותר מתקבל על הדעת, ש אם נצייר לעצמנו, מהי בעצם הגדרה של מבוי? המקום יכול להיראות ממש כמו רחוב לכל דבר. כמעט אי אפשר להבחין בין רחוב שהוא רשות הרבים לבין רחוב שהוא מבוי, שהוא בעצם רשות היחיד. חכמים חששו מאוד שאם אתה תתיר לבן אדם לעקור מהחצר אל המבוי, אדם בקלות לא ידע להבדיל, והוא גם יעקור מחצר ויניח ברשות הרבים, ואז יעבור על איסור מהתורה. מה כן? חכמים נתנו גם תקנה איך אפשר כן לטלטל, על ידי עירובי חצרות. זה קצת מטעה את האוזן כשאומרים עירובי חצרות, כשאומרים שיתופי מבואות, שזה גם כן בן משפחה דומה לנושא של עירובי חצרות, זה שיתופי מבואות, שגם בזה נעסוק בעזרת השם. זה קצת מטעה כשאומרים חצרות, שזה נשמע כמו שמערבים כמה חצרות יחד. או כשאומרים מבואות, שזה נראה כאילו שמשתפים כמה מבואות יחד. לא. עירובי חצרות, הכוונה, כל החצרות שבעולם, וכל חצר וחצר מערבים אותה. עירובי חצרות זה עירובי בתים בעצם שבחצר. מערבים את הבתים שבחצר, זה נקרא עירובי חצרות. אדם גר בתוך חצר משותפת לכמה שכנים, חיים בשלום, באחווה, תוך עזרה הדדית אחד לשני. והנה, בשבת, רוצים שאין להם אפשרות לתן מהבית אל החצר. אם בן אדם שכח לקנות לחם משנה לסעודה שלישית, יוכל להשאיל מהשכן האחר שיש לו תמיד בשפע, ייתן לו את הלחם משנה. בשביל זה תקנו ערבי חצרות, שפשוט כל השכנים יחד, מכל שכן אוספים איזשהו פת, איזשהו לחם, חלה, מכניסים את הכל לתוך אחד הבתים, וזה אומר שכולם קונים שביטה, קונים או שובטים, זה הרי שתי דעות, יש דעה שסוברת שהעירוב הזה הוא משום ממש קניין שקונים בבית של אותו אחד ששמו אצלו את העירוב, קונים שם, עושים קניין באותו בית, ולכן כולם משותפים בבית אחד, או שזה משום שביטה, ששובטים באותו בית, כדעתו של האדם במקום הפת איפה שהוא יניח. בכל אופן, ברגע שכולם שמים פת בבית אחד, זה אומר שכולם עם רשות אחת, כי יש בית אחד שמשתף את כולם יחד, ואז הכל הופך להיות כמו איזה קאומפוס משותף לכמה אנשים, כמו שכל אחד מבין שפה יש חדר אוכל, ופה יש בית כנסת, וכאן יש עוד כמה צימרים לשינה, כל אחד מבין שזה הכל מקום אחד, ככה גם כשיש מקום אחד משותף לכולם, שהפת של כולם נמצאת בו, בית אחד שהפת של כולם נמצאת בו, הוא מאחד את כל החצר יחד, וזה מתיר לטלטל מהבית אל החצר, מבית לבית אחר, זה עושה את היתר לטלטל שם. זה כבר אמרנו כמה פעמים, שאם יש חצר סמוכה, שתי חצרות, שביניהם יש קיר, האם הם יכולים לעשות ערבי חצרות יחד? כדי שיוכלו לטלטל מחצר אחת לחצר אחרת? זה תלוי האם יש פתח ביניהם או שאין פתח ביניהם. אם יש פתח בין שתי החצרות, אפשר לעשות ערבי חצרות גם שתי חצרות יחד. ואפשר גם שלוש חצרות יחד, ארבע חצרות יחד. ואפשר בדרך אחרת לערב כמה חצרות יחד, וזה גם מתיר לטלטל במבוי. בזמנם, ויש מאחרונים שסוברים שזה יכול גם להיות בזמננו, יש דין של מבואות. מה זה מבוי? מקום שנכנסים אליו מרשות הרבים, כמו מין רחוב צדדי כזה, רחוב שקט יותר, שפתוחים אליו חצרות מכל הצדדים, שבחצרות האלה פתוחים בתים. המבוי הזה, אסור לטלטל מהחצר אל המבוי או מהמבוי לחצר, אבל יש דרך לתקן שכן יוכלו לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחצר. איך? על ידי שיתופי מבואות, שזה עובד על אותו רעיון בדיוק של עירובי חצרות, ומה שעושים, פשוט לוקחים איזשהו קצת יין מכל חצר וחצר, מניחים באחת החצרות, וזה אומר שכל החצרות נחשבים רשות אחת, ואז המבוי נחשב מבוי של חצר אחת, וכמובן יהיה אפשר לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחצרות. בזמננו, כמעט אנחנו לא נפגשים עם ההלכה של עירובי חצרות. למה? הרי אנחנו כן מטלטלים, אפילו אלה שמחמירים לא לטלטל במקום שאין עירוב, מטלטלים בתוך החדר מדרגות. שכן שכח לקנות מפת ניילון לשולחן. יכול ללכת לשכן ולהשאיל ממנו. איך? מה, הרי החדר מדרגות הוא כמו חצר. כי הרי הוא מקום שמשותף לכמה שכנים יחד. איך אנחנו לא עושים בדרך כלל, עירובי חצרות? בזמננו, המציאות היא כל כך נפלאה. הרבני ערים עושים, דבר ראשון, הופכים בדרך כלל את העיר לרשות היחיד אחת גדולה. וזה על ידי מה שאנחנו מכירים בשם עירוב, עירוב שבת. לוקחים עמודים גבוהים, בערך בגובה 5 מטר, ועל זה מותחים חוטים מברזל, מותחים את זה מאוד מאוד חזק, וזה נחשב שני עמודים, וחוט ברזל מלמעלה נחשב צורת הפתח, וצורת הפתח זה נחשב כמו מחיצה. וככה עושים עוד צורת הפתח ועוד צורת הפתח, עוד עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד, מותחים חוט אחד על כל העמודים יחד, זה בעצם רצף של צורות הפתח, זה כמו מחיצות, ואז כל העיר הופך להיות רשות היחיד. כמובן, לא כולם סומכים על העירוב, יש כאלה שלא מטלטלים ולא מחשיבים את זה כרשות היחיד, מכל מיני בעיות שאנחנו כבר למדנו במהלך המסכת, שזה לא כל כך פשוט, אם המקום הוא רשות הרבים, אין מערבין רשות הרבים בכך. יש מקרים שאנחנו אומרים שצריך שיהיה עומד ברובה על הפרוץ. לא כולם סומכים על העירוב הזה. אבל יש כאלה שכן סומכים. ואלה שסומכים על העירוב, בשבילהם עכשיו כל העיר שמוקפת בעירוב הזה נחשבת רשות היחיד אחת גדולה. הרבה מבואות, הרבה חצרות. באים הרבנים של העיר, מזמינים אליהם את הראש העיר, מזמינים אליהם את מפקד המשטרה, יש מקומות שגם מזמינים את הממונה מטעם משרד הפנים על כל בני העיר. ברגע שהם יושבים יחד, בדרך כלל עושים את זה בערב פסח, יושבים ביחד, כל בעלי הסמכויות פשוט מקנים את הזכות שיש להם בבתים של כל השכונה, אנחנו נראה בעזרת השם במהלך הפרק, כבר בתחילת הפרק, נראה שאם יש למשל נוכרי, עובד כוכבים, שגר בחצר, יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, שלא שומר שבת, שגר בחצר, אי אפשר לעשות איתו עירובי חצרות. אז מה עושים בזמננו? עושים איזושהי עיצה, שאנחנו גם עליה נעסוק במהלך הפרקים הבאים, זה נקרא שכירו ולקיתו, לא נאריך בזה. בכל אופן, אלה מקנים את הסמכות שיש להם. הרי בשעת חירום, ראש העיר לפעמים יש לו סמכות להפקיע שטח מרשותו של בן אדם מסוים. יש לו סמכות על השטחים הציבוריים של המקום. מפקד המשטרה, אם יש מצב ביטחוני רעוע, יכול להיכנס לבית של בן אדם במקרים מסוימים, אפילו בלי צו בית משפט. היום הרי אי אפשר להיכנס בלי צו בית משפט, אבל יש מקרים שיכול גם להגיע בלי צו בית משפט. יש לו אי אלו זכויות בכל בית ובית בעיר. הוא מקנה את הזכויות האלה, ועל ידי זה אפשר לעשות עירובי חצרות כללי לכל העיר יחד. וזה דבר נפלא מאוד, מזכים את הפת, את מה שצריך בשביל כל בני העיר, ועושים עירובי חצרות לכל בני העיר. זה בזמננו הסיבה שלא רואים איך שעושים בדרך כלל עירובי חצרות. מה שבטוח, שזה עידור מאוד טוב, אם יש כל השכנים, הם שומרי מצוות, כדאי מאוד, כיוון שיש סוברים שהעירוב הכללי הזה לא מועיל, אם יש כאלה שאינם שומרים תורה ומצוות בכל העיר, יש להלכה נוקטים שמתירים, אבל יש פוסקים שמחמירים על עצמם, מחמירים בעניין הזה. לכן מי שרוצה להחמיר יכול באמת בכל בניין, אם הבניין הזה כולו יש שומרי תורה ומצוות, אפשר לעשות עירובי חצרות בבניין, אפילו שכונה שלמה שכולם שומרי מצוות, אפשר, אם יש נאמר עיר מעורבת באנשים שומרי מצוות ולא שומרי מצוות, שכונה מסוימת שכולם שם שומרי מצוות, יש להם עירוב בפני עצמו, שיש להם כמו מבוי או חצר בפני עצמה, יכולים לעשות עירובי חצרות יותר מעודר, שהם לא משתפים איתם כאלה שאינם מודים בעירוב. זה על קצה המזלג, הדין של עירובי חצרות כמו שהיה ביסודות שלו, וכמו שזה בזמננו, ועם זה אנחנו נכנסים עם כל החשק ועם כל ההתלהבות והשמחה לשלושת הפרקים הבאים שלפנינו. הפרק השישי, הפרק הדר, שהוא הראשון מהשלושה פרקים שעוסקים בדיני עירובי חצרות. אומרת המשנה, יהודי, הדר עם העובד כוכבים בחצר. חצר שפתוחים אליה שני בתים, בית של יהודי ובית של עובד כוכבים. העובד כוכבים אוסר על היהודי את הטלטול בחצר ולא יועיל עירובי חצרות. לא יועיל אפילו דבר נוסף שאפשר לעשות כשזה שני יהודים ושכחו לעשות עירובי חצרות, אחד מהם יכול לומר, אני מבטל את כל הזכויות שיש לי בחצר או בבית, אני לא רוצה שום זכויות, ואז אתה לפחות תוכל לטלטל. אבל עובד כוכבים גם זה לא יכול לעשות. ולכן, הנוכרי אוסר עליו, או אדם שדר בחצר אחת עם מי שאינו מודה בעירוב. אומר רש"י, מה הכוונה? קוטי. קוטים היו עם, שאחרי שמלך אשור הגלה מארץ ישראל את עשרת השבטים בארונותינו הרבים, אז השומרון נשאר שומם. הלך מלך אשור, הביא לשם עמים מאומות העולם, מקוטה ומאוד מקומות, והם הקוטים. אלה אמנם התגיירו, אבל יש בין התנאים שתי דעות, האם הגיור שלהם היה גיור אמת, או שהוא היה גיור... לא, הם לא קיבלו עליהם באמת את היהדות, רק הם פחדו, כי הם עשו כל מיני דברים לא בסדר. הקדוש ברוך הוא הניש אותם, גירה בהם עריות, ואז הם הבינו שהם לא בסדר, הלכו והתגיירו, אבל יש דעה שסוברת שהגיור שלהם לא היה אמת. ולכן, אם גר יחד עם היהודי, מי שאינו מודה בעירוב, אומר רש"י, קוטי, הרי אלה, העובד כוכבים, ואו הקוטי, הרי זה אוסר עליו לטלטל מהבית לחצר. אי אפשר לעשות עירובי חצרות, ואי אפשר שהקוטי או העובד כוכבים יבטלו את רשותם לאותו ישראל. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם עובד כוכבים וקוטי אינו אוסר עד שיהיו גרים בחצר הזאת לפחות שני ישראלים שהם נמצאים גם, זאת אומרת, צריך שיהיה בחצר הזאת לא רק יהודי אחד ועובד כוכבים או קוטי, אלא שני יהודים ועובד כוכבים או קוטי. זאת אומרת, צריך שיהיה שם לפחות שלושה דיירים בחצר הזאת. שהישראלים הרי אוסרים זה על זה עד שיערבו, והנוכרי גורם שלא יכלו, לא יוכלו לערב. אבל אם יש רק ישראל אחד בחצר, הוא לא אוסר הנוכרי הזה. טוב. מה תבהר למה? מה הטעם של החילוק? אמר רבן גמליאל. מעשה. בצדוקי אחד. מה זה צדוקי? כמו שאנחנו יודעים, לאנטיגנוס, איש סוחו, שהוא היה גדול תלמידיו של שמעון הצדיק, היו שני תלמידים קצת בעייתיים, מפוקפקים. ביתוס וצדוק. צדוק הלך והם שמעו את רבם אומר את האמרה מפורסמת משמו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כי אתה עושה מצווה, מאוד מאוד כדאי שתעשה אותה, כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לעשות את המצוות שלו בחשק, כמו שמגיע דרשן ומבקש כוס מים. אתה מביא לו כוס מים, אתה לא מבקש עכשיו תשלם לי. אני נהנה, אני כל כך מעריך אותך, אני רוצה לתת לך כוס מים. ככה המצוות צריכות להתקיים באהבה, בשמחה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ועושים את המצוות שלו בשמחה, עם קשר של חיבה שיש בינינו. אבל אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא עבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. לא צריכים, אם אתה רוצה לשלם לנו תשלם, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל זה. ככה אמר. הם, ביתוס וצדוק, הבינו את הדברים בצורה מוטעת. הם הבינו שכאילו אין שכר בעולם הבא, פרקו עול מעליהם. אמרו, אם הדברים האלה אנחנו לא מאמינים, כל דבר שאומרים הרבנים אנחנו כבר לא מאמינים. במקום ללכת לברר מה בדיוק הרב התכוון, מה הוא אמר, כולנו הרי מבינים מה התכוון רנטינוס ישצוחו, אבל מה לעשות, יצר הרע גדול, והם הלכו, לא קיבלו יותר את הדברי החכמים, רק לוקחים תנ"ך, קוראים איך שהם מבינים מה שכתוב, מקיימים. וקשרתם לאות על ידיך, מה תקשור? את התפילין, מה זה תפילין? אנחנו יודעים מה זה תפילין, זה הכל אבל הלכה למשה מסיני, דברים שהתקבלו בעל פה, מה זה, איזה צבע התפילין? איזה צורה התפילין? זה הכל תורה שבעל פה, אבל בסדר, קיימו. בכל אופן, אז אותו צדוקי, אותו צדוקי הוא בעצם יהודי, אבל הוא לא מאמין בתקנות חז"ל. אז לכן, אחד כזה, לעשות עירוב לא יכול, כי הוא לא מאמין בזה, אז מה זה יעזור? הרי כל המושג של עירוב זה תקנות חכמים. אבל מכיוון שהוא יהודי, יש לו אפשרות לבטל את רשותו, יש לו בחצר. תשמע, אין לי עניין באמת אישית נגדך. יש לי את האמונה שלי, הוא אומר לו, אבל אין לי עניין אישית נגדך. אם בגללי אתה לא יכול לטלטל בשבת, אני מוכן לבטל בשבילך את הרשות שיש לי פה בחצר, ואם צריך גם בבית, אני אבטל לך גם את הרשות שיש לי בבית לשבת הזאת, ותוכל לטלטל מהבית אל החצר, למה לא? אז זה אפשרי על ידי צדוקי. הוא לא יכול לעשות עירוב חצרות, אבל הוא כן יכול לבטל את רשותו. לכן, מעשה בצדוקי אחד שהיה דר אימנו במבוי בירושלים. והוא היה בסדר איתנו, ביטל לנו את הרשות שלו כדי שוכל לטלטל. ואמר לנו, אבא, מערו והוציאו את הכלים למבוי, מיד כשנכנסת שבת, תזכו בחצר, כדי שהוא לא יתחרט. עד שלא יוציא הצדוקי את הכלים למבוי, ואז הוא מגלה בזה שהוא חזר בו מזה שהוא ביטל לנו את הרשות במבוי, ואז יאסור עליכם. לכן, תתפסו אתם ראשונים את הזכות בחצר, הוא ביטל לכם את רשותו, אין בעיה, תודה רבה, אנחנו זוכים ברשות. אחרי שזכינו ברשות, גם אם הוא יוציא את הכלים, זה כבר לא יהיה כמו שהוא הוציא את הכלים לפני שזכינו ברשות. ואז זה יועיל לביטול. זה דבריו של רבן גמליאל. רבי יהודה אומר, האביו של רבן גמליאל בלשון אחר אמר להם. אמר להם, תראו, גם אם אתם תזכו בחצר ראשונים, זה לא יועיל. כי גם אם הוא יזכה בחצר שני, זה יבטל את מה שהוא ביטל לכם את רשותו. ואז שוב פעם הוא אוסר עליכם. זה לא משנה מי זכה בחצר ראשון, מי זכה בחצר שני, כמו שסבר רבן גמליאל בשם אביו. שלכן הישראל צריך לזכות ראשון בחצר, כדי שהצדוקי לא ילך ויחזור בו, ויזכה ראשון, ואז יבטל את כל הביטול שהוא ביטל. זה לא משנה. גם אם הישראל זכה בחצר, הצדוקי יש לו כל רגע ורגע את האפשרות לחזור בו ממה שהוא ביטל את הרשות שיש לו בחצר. לכן, נתן להם אביו שרבן גמליאל יצא אחרת מה לעשות. מערו ועשו צורככם במבוי לפני כניסת שבת. עד שלא יוציא הצדוקי את הכלים למבוי ויחזור בו ממה שהוא ביטל את החצר שלו ויאסור עליכם. זאת אומרת, אל תסמכו על הצדוקי הזה. אתם מבחינתכם, אם יש לכם משהו שאתם צריכים בחצר, תעשו את זה לפני שבת. בכניסת שבת, אל תטלטלו בחצר. אל תטלטלו מהבית לחצר ולא מהחצר לבית. כמובן, כלים של חצר, אל תטל בחצר עצמה, רק מהחצר לחצר. אבל לטלטל מהבית לחצר או מהחצר לבית, זה הבעיה. בכל אופן, רבי יהודה סבר בשם אביו של רבן גמליאל, שביטול שהצדוקי ביטל, מועיל כל הזמן שהוא לא חוזר בו. ברגע שהוא חוזר בו, לא משנה מתי, אם מישהו זכה, אם היהודי זכה לפני כן, לא משנה, הביטול הזה יהיה ביטול. ולכן, אם אתם רוצים, יש לכם משהו דחוף, לטלטל אל החצר, או מהחצר, או מבית לבית אחר, תעשו את זה בעוד יום, ואל תיקחו סיכון, כי כל רגע הנתון, הצדוקי יכול לחזור בו ממשהו ביטל לכם את הרשות שיש לו בחצר. אומרת הגמרא, שני הבנים של אבין, ישבו יחד עם אביי. יתיב אביי בר אבין ורב חיננה בר אבין, ויתיב אביי גבאי, ישב אביי לפניהם. ואביי בר אבין ורב חיננה בר אבין, יתווה וכאמרי, ישבו ואמרו, בישלמה רבי מאיר. מי זה רבי מאיר? סתם משנה. תחילת המשנה שנאמרה בלי שם של תנה, סתם משנה רבי מאיר. אני מבין את הדעה שלו. כסבר, דירת עובד כוכבים, שמה דירה. יהודי שגר עם עובד כוכבים, הדירה של העובד כוכבים יש לו שם של דירה. יש לו רשות בחצר. לכן, סובר רבי מאיר, שאסור ליהודי להוציא חפצים מביתו, שהיא רשות פרטית שלו, אל החצר שהיא רשות משותפת לו ולעובד כוכבים. ולא שנה חד, לכן לפי דעתו של רבי מאיר אין הבדל אם יש כאן יהודי אחד יחד עם העובד כוכבים, ולא שנת רי, ואין הבדל האם יש כאן שני יהודים יחד עם העובד כוכבים בחצר. בכל אופן, העובד כוכבים אוסר עליהם לטלטל בחצר. אז אני מבין את דעתו. אלא רבי אליעזר בן יעקב, אותו אנחנו לא מבינים. מהי כסבר? מה הסברתו? אי כסבר דירת עובד כוכבים שמה דירה? יש לו רשות בחצר? מה זה משנה אם זה עובד כוכבים אחד או שניים? אפילו עובד כוכבים אחד נמי ניצר, גם אם עובד כוכבים אחד נמצא בחצר עם הישראל, הוא אוסר על ישראל טלטל מהבית שרשות של הישראל, אל החצר שהיא רשות משותפת לישראל ולעובד כוכבים. כי הרי אי אפשר לעשות עירובי חצרות עם עובד כוכבים. והיא לא שמה דירה. אם תאמר שלפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, זה שעובד כוכבים דר בחצר, אין לזה שם של דירה לעניין עירובי חצרות, כיוון שהוא לא קשור לנושא של עירובי חצרות. אז אם כן, אפילו תרי נמי לא ניצר, אז ואם זה 10, אם זה 2, מה זה משנה כמה עובדי כוכבים? אם אין לדיור שלהם בחצר שם דירה, בשביל לאסור, לטלטל שם בשבת, אז למה בשניים זה כן אוסר? ככה אמרו אביי ורב חיננה הבנים של אבין. טוב, אביי ישב לפניהם, והוא שמע את השאלה הזאת, את איך שהם מתפלאים על דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. אמר לו אביי, רגע, אתם מבינים את דבריו של רבי מאיר? שמה דעתו? שזה שעובד כוכבים גר בחצר, זה נחשב דיורים, ולכן הוא אוסר על הישראל את הטלטול מהבית שלו, שהיא רשות שלו, לחצר שהיא רשות משותפת לו ולעובד כוכבים? מה? כך סובר רבי מאיר שדירת עובד כוכבים שמה דירה? והתניה, יש ברייתא שנאמרה בשם רבי מאיר. חצרו של עובד כוכבים, חצרו של עובד כוכבים, הרי הוא לעניין עירובי חצרות, הוא לא נחשב דירה. אבל מה תגיד, אבל זה כן נחשב איזשהו מקום. הרי מקום פה, מה זאת אומרת? בסדר, יש כל מיני מקומות שהם לא נחשבים דירה. כמו למשל דיר של בהמה, או כל מיני מקומות שאין להם הגדרה של מגורים. זה לא מקום של מגורים, זה לא אוסר. ככה אומר רבי מאיר. הברייתא במלואה, מובא שם מפורש את דבריו של רבי מאיר. אז למה רבי מאיר סובר שעובד כוכבים שגר עם היהודי בחצר, אוסר עליו את הטלטול, הרי הדירה שלו אין לה שם של דירה? אלא, אחרי שהקשיתי עליכם על מה שכן הבנתם, אז נעשה סדר. אין פה ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי אליעזר בן יעקב, האם המגורים של העובד כוכבים בחצר זה נחשב דירה או לא. דקו לאלמה, דירת עובד כוכבים לא שמה דירה. אז במה הוויכוח בין רבי מאיר לרבי אליעזר בן יעקב? ואחר, הוויכוח ביניהם זה בגזרה שחכמים גזרו שיהודי לא יגור עם עובד כוכבים. שלא ילמד ממנו, גם כן להיות איזה עובד כוכבים. גזירה שמה יהודי ילמד ממעשיו של עובד כוכבים כמפלגי. חכמים חששו שאם מגורו יחד באותה חצר, אז ישראל עלול חלילה לטעות אחרי העובד כוכבים. אז אסרו על הישראל לטלטל בחצר, אלא אם כן הוא סוחר מהנוכרי, אתה יכול בבקשה להקנות לי חלק אצלך בבית? בקש מהנוכרי כל ערב שבת, כל ערב שבת. אני אגיד לו, לא, זהו, אני לא רוצה, לא, לא רוצה. ואז ישראל יישאר תקוע שהוא לא יכול להוציא דברים מהבית אל החצר. זה יקשה עליו את המגורים שם. ועזוב. בזה הם נחלקו. אז אם כן, למה הדעות שלהם שונות לגבי נוכריח, לגבי עובד כוכבים אחד? למה לפי רבן, לפי רבי אליעזר בן יעקב, אם נוכרי אחד מותר, אם עובד כוכבים אחד מותר לישראל לגור? רבי אליעזר בן יעקב סבר, כיוון דעובד כוכבים חשוד השפיחות דמי, אז היהודים מפחד לגור בחצר רק עם עובד כוכבים אחד. אז לכן, הוא לא יגור במילא איתו. אז אין לך עניין להקשות עליו שלא יוכל לטלטל מהבית אל החצר. כי הוא בכל מקרה יעזוב את המקום בשלב מסוים. אבל תרי, כשזה שני יהודים יחד, הם פחות פוחדים לגור יחד עם עובד כוכבים. לשכיחי דיירי, זה דבר יותר מצוי שיגור עם עובד כוכבים. לכן גזרי בו, חכמים גזרו שלא יוכלו לטלטל בחצר, עד שיזכרו מהעובד כוכבים את הרשות, יבואו אליו, אתה יכול לקנות לנו בקשה אצלך בבית, חלק אצלך בבית, אנחנו משלמים לך שכירות, תקנה לנו, ותצטרכו כל ערב שבת לעשות את זה, וזה יקשה עליהם את המגורים שם, עד שהם יעזבו. וזה מה שחכמים רצו. ורבי מאיר סבר, גם כשזה ישראל אחד, גם עם עובד כוכבים, צריך לגזור. למה? אבל הוא מפחד לגור איתו. לא כל היהודים מפחדים באותה מידה. זימנין דמקרה ודייר, יכול לקרוא מקרה שישראל יגור עם עובד כוכבים. יכול להיות בגלל כל מיני סיבות, אדם תקוע, צריך טיפול רפואי באיזשהו בית רפואה, במקום רחוק בחוץ לארץ, ואין שם יהודים, הוא חייב להתגורר שם תקופה מסוימת. יכול להיות שהוא יגור רק בחצר עם עובדי כוכבים. חכמים אסור. אסור לו לטלטל מהבית אל החצר. ואמרו רבנן, אין עירוב מועיל במקום עובד כוכבים, וכן אין ביטול רשות מועיל במקום עובד כוכבים. לא יועיל לעשות שהיהודי ועובד כוכבים יביאו לחם וישימו במקום אחד, ואז יהיה ביניהם עירובי חצרות. ולא יועיל גם, אז עובד כוכבים יגיד, בסדר, אין בעיה, אני לא יכול לעשות עירוב, בוא נבטל לך את הרשות שיש לי בחצר, זה גם לא מועיל. עד מתי? עד שהנוכרי יזכיר את רשותו שיש לו בחצר, והרי עובד כוכבים לא מוגר, הוא לא יזכיר את הרשות שיש לו בחצר, אז היהודי יהיה לו קשה שהוא לא יכול לטלטל מהבית אל החצר. ואז הוא יעזוב, יעזוב את החצר הזאת וילך לגור במקום אחר. ואז הוא לא ילמד במעשיו של העובד כוכבים. שואלת הגמרא, מה איתה? למה באמת שהעובד כוכבים לא יסכים להזכיר חלק שיש לו בבית לישראל? אי למה משום דסבר, דילמה אתי להחזוקי ברשותו? מה עובד כוכבים יכול לפחד? שישראל יבוא להשתלט לו על הבית? הניחא למאנדה אמר, שכירות בריאה באינן. צריך שיהיה ממש חזקה גמורה שישראל מחזיק בחצרו של העובד כוכבים. אז מובן שהעובד כוכבים מתחיל לפחד. מה, ישראל הזה בא להשתלט לי פה על הבית? אלא למאנדה אמר, שכירות רעועה באינן. מספיק לעשות שכירות קלושה. הגמרא עוד מעט תבהר מה הכוונה. אז אם כן, הנוכרים, העובד כוכבים מיד מרגיש שאף אחד פה לא בא לו להשתלט, זה סך הכל איזשהו תיקון מסוים שישראל צריך כדי שאוכל לטלטל. אז הוא יסכים להזכיר לו, מה יקלה ממה? דיתמה. רב חיסדא אמר, שכשבאים לזכור מהעובד כוכבים רשות שיש לו בחצר, שכירות בריאה באינן. צריך ממש שכירות בריאה. ורב ששת אמר, לא צריך שכירות בריאה, אלא מספיק שכירות רעועה. מה ההבדל? מהי רעועה ומהי בריאה? איגלה עם הבריאה, הכוונה שהוא סוחר מהעובד כוכבים ממש בסכום חשוב, בפרוטה לפחות. ושכירות רעועה, הכוונה שמספיק לזכור בפחות משווה פרוטה. זאת אומרת, הגמרא ברור שמספיק. מי אלמנדה אמר, מעובד כוכבים בפחות משווה פרוטה? לא. ודאי שבפחות משווה פרוטה אפשר לזכור מעובד כוכבים. והשלח, רבי יצחק ברבי יעקב בר גיורי, הוא שלח הלכה משמי דרבי יוחנן, והוא יודעים שסוחרים מן העובד כוכבים אפילו בפחות משווה פרוטה. אפילו פחות משווה פרוטה נחשב קניין אצל עובד כוכבים. זה דבר אחד. וראיה לזה, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, בן נוח שהוא גזל, נהרג אפילו על פחות משווה פרוטה. אין אצלו לחזור בתשובה, כי, לא, כי וישיב את הגזלה לא נאמר אל עובד כוכבים. וישיב את הגזלה נאמר תיקון, שמה עושים אחרי שבאם גוזל. אבל אם אין אצלו את התיקון הזה, אז, יכול, אז אין לו דרך לתקן את מה שהוא עשה. והרי גזל זה אחד מהשבע מצוות בני נוח. אז, ואין לו דרך לתקן, אז הוא נהרג אפילו על זה. וכן, לא ניתן להישבון. זה לא יעזור שהעובד כוכבים יחזיר את מה שהוא גזל, כי האפשרות להחזיר נאמרה וישיב את הגזלה, זה לא נאמר על עובד כוכבים. אבל בכל אופן, אומר רבי יוחנן, שפלו פחות משווה פרוטה, אפשר לזכור מנוכרי, אז זה, מה זה לא יכול להיות שזה הכוונה שכירות רעועה, זה שכירות בריאה. אז מה הכוונה שכירות רעועה? אלא שכירות בריאה, הכוונה ש... אלה שסוברים, דעתו של רב חיסדא, שצריך לזכור מהעובד כוכבים שכירות בריאה בחצרו, ממש יהיה לו חלק חשוב בחצר, ורק אז הוא יוכל לטלטל, הישראל יוכל לטלטל בחצר המשותפת שלו ושל העובד כוכבים. מה פירוש שכירות בריאה? במוהרקי והבורגני, דהיינו הוא עושה איתו תנאי שתהיה לו אפשרות להשתמש עם כל החצר, הוא אפילו יכול למלות את זה בספסלים, בכיסאות. זה שכירות בריאה, שהוא עכשיו פשוט סוחר את המקום. אני יכול לעשות פה מה שאני רוצה, למנות לך את כל החצר בספסלים ובבתים, בכיסאות. אתה מוכן? רק אם הוא יהיה מוכן, הסחירות הזאת תתבצע. ומה זה סחירות רעועה? בלא מוארקי והבורגני, בלי שתהיה לו את האפשרות למלא את החצר בספסלים ובכיסאות. אלא סתם, זה בזכות, עושים איזשהו קניין. אז אם כן, אולי נאמר ש... מה הסיבה שעובד כוכבים לא מוכן... להזכיר את רשותו, כי צריך שכירות בריאה. צריך שתהיה לו את האפשרות להזכיר ממש שתהיה אפשרות להשתמש במקום, למלא אותו בספסלים ובכיסאות. לכן מובן, למה העובד כוכבים לא מוכן להזכיר את רשותו? ולכן חכמים אמרו, אתה חייב לזכור ממנו את הרשות, והוא לא יסכים להזכיר לך, ותהיה חייב לעזוב, שלא תלמד ממעשיו. ואת הגמרא, בסדר, זה אם אנחנו צריכים באמת שכירות בריאה, אתה צודק. אני חלמנדה אמר, שכירות בריאה בעינן, מובן שהעובד כוכבים לא יסכים להזכיר שכירות כזאת, ואז הישראל ייאלץ לעזוב את החצר הזאת, ואז הוא לא ילמד ממעשיו. אלא למנדה אמר שכירות רעועה בעינן, שמספיק שכירות רעועה, מה יקלה ממר? למה שהעובד כוכבים לא יסכים להזכיר את רשותו? עונה הגמרא, הסיבה שהוא לא מסכים, אפילו אחי, אפילו שזה רק שכירות רעועה, חשיש עובד כוכבים לכשפים. הוא חושש שהישראל רוצה לזכור ממנו את הרשות, כי יש לו איזשהו כישוף מיוחד שהוא יכול לקשף את העובד כוכבים רק אם יש לו רשות בחצר של עובד כוכבים. ולכן לא מוגר, הוא לא מוכן שישלוט עליו כזה כישוף. אומרת הגמרא, בוא נתבונן בגופם של הדברים שאמר, גוף הדברים שאמרנו, דבריו של רבי מאיר. חצרו של עובד כוכבים אין לדין של מגורים, אלא יש לדין כמו כל עובד. מבנה שמיועד לעניינים שמשתמשים בו, אבל הוא לא נחשב דיורים לעניין עירובי חצרות, הרי הוא כמו דיר של בהמה וכדומה. ולכן, אם לדוגמה, לא גר, דיברנו עד עכשיו לעניין שגר יהודי עם עובד כוכבים, אז מה עושים לגבי עירובי חצרות? אמרנו שזה לא הסיבה שצריך שלא מועיל עירובי חצרות, מכיוון שהעובד כוכבים לא יכול, זה לא הסיבה. זה שהעובד כוכבים אוסר, זה מכיוון שיש לו דיורים פה. כי אין לו דיורים פה, אלא הסיבה היא כדי שהישראל לא יהיה לו נוח לגור עם העובד כוכבים, כדי שיצטרך לעזוב. אבל בכל אופן אנחנו כבר למדנו לעניין הזה, שמגורים של עובד כוכבים לא נחשב דיורים. ואם זה חצר רק של עובדי כוכבים, ויש פה נאמר חצר עם כמה בתים של עובדי כוכבים, שכונה של עובדי כוכבים. מכיוון שאין פה לעובד כוכבים, אין לו דיורים, אין לו רשות, אז גם כמה עובדי כוכבים, זה לא נחשב רשויות חלוקות, שהם לא אוסרים את הטלטול מהבית אל החצר ומהחצר לבית. ולכן, אם ישראל צריך איזשהו דבר להיכנס לשכונה של עובדי כוכבים, למשל הוא הולך לקרוא למישהו שיבוא לסדר לו איזה משהו בבית, הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, הוא צריך שהעובד כוכבים יבוא לעשות לו את זה. מותר לישראל, כשהוא מגיע לחצר שיש שם שכנים עובדי כוכבים, מותר לטלטל מהחצר אל הבית, מהבית לחצר, כי זה לא רשויות חלוקות, זה לא נחשב כאילו יש פה כמה שכנים, זה נחשב כאילו יש פה רק, אין פה בכלל שכנים, זה נחשב שאין פה דיורים. ולכן מותר לישראל, שנכנס לאחד הבתים האלה, להכניס ולהוציא מן החצר לבתים ומן הבתים לחצר. כמובן, לא מדובר פה שגרים יהודים בחצר הזאת, רק עובדי כוכבים גרים שם, אז זה מותר לישראל שמזדמן לשם, לטלטל שם. אבל, ואם יש שם ישראל אחד שדר בחצר, הוא אוסר על עצמו ועל כל אלה שבאים לשם, להוציא מהבית של הישראל, מהבתים אפילו של הנוכרים, לחצר ומהחצר לבתים. דברי רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם ישראל אחד אינו אוסר, למה? כי זה נחשב שיש פה מגורים רק של בן אדם אחד, כי רק היהודי נחשב שיש לו פה מגורים, אז כשיש לאדם אחד מגורים, אז החצר לא נאסרת, זה לא נהיה אסור לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית, כי כל הסיבה שהחצר אסור לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית, זה רק בגלל שהחצר זה משותפת לכמה דיורים. אבל אם יש פה רק ישראל אחד, הוא הדייר היחיד שיש כאן, כי דירת עובד כוכבים אינה נקראת דירה. אבל ברגע שיש כאן שני יהודים, אז הם צריכים לעשות דירובי חצרות, לכן הם אוסרים. לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים, שהבתים שלהם פתוחים לחצר, שהם אוסרים זה על זה, ומכיוון שהם לא יכולים לעשות עירובי חצרות, כי חכמים אסרו לעשות עירובי חצרות בחצר שיש שם נוכרים, עד שיזכור מהם את רשותם, אז לכן אסור לטלטל בכזאת חצר, מהחצר אל הבית או מהבית אל החצר. אומרת הגמרא, גופה נתבונן בגופם של דברי רבי מאיר, חצרו של עובד כוכבים אינה נחשבת, כמו שיש כאן דיורים של כמה שכנים עובדי כוכבים, שכל עובד כוכבים, הבית שלו נחשבת רשות שלו, ואז החצר נחשבת רשות משותפת לכמה, כמו שאנחנו אומרים אצל ישראל, שאם יש כמה שכנים, אז הבתים נחשבים, הבית נחשב בית פרטי של אדם אחד, והחצר נחשבת משותפת לכמה אנשים, לכן יעשו לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר אל הבית. אלא, זה לא נחשב דיורין, אלא זה נחשב סתם איזשהו מבנה מסוים. כמו למשל שאר הדברים, הרי כדיר של בהמה וכדומה, דברים שהם נחשבים שהם לא דיורים. ולכן, כאן אנחנו מדברים מזווית אחרת. עד עכשיו דיברנו על זה שהדיורין של עובד כוכבים לא נחשבים דיורין, לעניין זה שהוא גר עם ישראל בחצר. עכשיו אנחנו עוברים לגבי זה שגרים רק עובדי כוכבים בחצר אחת, וישראל רוצה לבוא לאותה חצר בשביל איזושהי סיבה, האם מותר לו לטלטל מהחצר אל אחד הבתים או שאסור? אז על זה אומר רבי מאיר, יהיה מותר. מותר להכניס ולהוציא מן החצר לבתים ומן הבתים לחצר, כי זה לא נחשב רשויות חלוקות, הבתים של כל אחד ואחד מהם. זה לא נחשב דיורים, הם לא קשורים לעניינים האלה של עירובי חצרות, לכן הדיורים שלהם לא אוסרים. אבל, ואם יש שם ישראל אחד שגר באותה חצר, אז הוא אוסר על עצמו, ועל כל יהודי אחר שיבוא אל החצר, לטלטל מהבית של הנוכרים אל החצר, או מהחצר אל הבית של הנוכרים, אבל מהבית של היהודי אל החצר, או מהחצר אל הבית של היהודי, יהיה מותר כן. והגמרא תבאר למה. הגמרא תבאר שמדובר פה שהעובד כוכבים לא נמצא בחצר באותו זמן. דברי רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם ישראל אחד שגר בחצר עם עובדי כוכבים אינו אוסר להוציא מהבתים של הנוכרים אל החצר. עד שיהיו בחצר שני ישראלים שהבתים שלהם פתוחים לחצר הזאת, ולכן הם אוסרים זה על זה עד שהם יערבו ביניהם. אבל מכיוון שהם גרים עם עובד כוכבים, חכמים לא אפשרו לעשות עירובי חצרות, ורק במקום כזה יהיה אסור להוציא מהבתים של הנוכרים אל החצר ומהחצר לבתים של הנוכרים. עכשיו הגמרא מבארת את מה שאמרנו, אמר מר, למדנו בברייתא בשם רבי מאיר, שחצרו של עובד כוכבים זה לא נחשב דיורין, אלא הרי זה נחשב כמו מבנה שמשמש לעניינים אחרים, למשל כמו דיר של בהמה וכדומה. אז אמרנו שם קודם כל שאם גרים שם רק נוכרים, אז אם יהודים מזדמן לשם בשבת, מותר לטלטל מהחצר לבית ומהבית לחצר. ועוד אמרנו שם שאם גר שם יהודי אחד, אז אם הבית של היהודי פתוח לחצר, אז זה אוסר לטלטל מהבית של הנוכרי אל החצר ומהחצר לבית של הנוכרי. אבל דייקנו שמהבית שלו אל החצר, או מהחצר אל הבית שלו, יהיה מותר לו לטלטל. והנוכרים, עובדי כוכבים לא אוסרים עליו. שואלת הגמרא, למה לא? והענן תנן במשנה, אדר עם העובד כוכבים בחצר, אז לפי דעתו של רבי מאיר, הרי זה אוסר עליו. גם על היהודי. אסור לו לטלטל מהבית של היהודי לחצר, ומהחצר לבית של היהודי. בברייתא נראה שרק מהבית של הנוכרי לחצר, מהחצר לבית של הנוכרי אסור. זאת אומרת ככה, בברייתא הגמרא מדייקת, שכשגרים, גר יהודי עם עובד כוכבים, אז מביתו של העובד כוכבים אל החצר, או מהחצר לביתו של עובד כוכבים יהיה אסור, אבל מביתו של ישראל אל החצר, ומהחצר לביתו של ישראל יהיה מותר. לעומת זאת במשנה אנחנו רואים שכמו שאסור לטלטל מהחצר אל ביתו של עובד כוכבים, כך גם אסור לטלטל מהחצר לביתו של ישראל. עונה הגמרא לא קשיא. המשנה שלנו שאוסרת אפילו להוציא מהבית של ישראל לחצר, דאיתי, מדובר שעובד כוכבים נמצא בבית בשבת. ולכן הרשות שלו אוסרת על ישראל לטלטל אפילו מהחצר אל ביתו של ישראל. והברייתא שמתירה להוציא מהבית של ישראל אל החצר, והיא רק אוסרת להוציא מהבית של הנוכרי אל החצר, מדובר דליתי, שהנוכרי לא, העובד כוכבים לא נמצא בביתו באותה שבת. אבל, אז לכן, הישראל מותר לו להוציא אל החצר, ומותר לו להכניס מהחצר אל ביתו. רק מה יהיה אסור? יהיה אסור להוציא מביתו של הנוכרי אל החצר, מהחצר אל ביתו של הנוכרי. זה הדבר היחיד שיהיה אסור. שואלת הגמרא, ומה איכא סבר? מה דעתו של רבי מאיר? איכא סבר, לעניין הדין של הגמרא תכף תדבר עליו, איכא סבר דירה בלא בעלים, שכרגע כמו שאנחנו אומרים, העובד כוכבים לא בבית, אז הדירה שלו כרגע בלי הבעלים. אם הוא סבר ששמה דירה, אז אפילו אם העובד כוכבים לא נמצא כרגע בחצר, הוא לא נמצא בביתו, נמי ניצר, אז גם שיהיה אסור להוציא מהבית של ישראל אל החצר, כמו שכשהנוכרי נמצא בבית, הוא אוסר על ישראל להוציא מביתו אל החצר. ואיכא סבר, מה תגיד שסובר? רבי מאיר, דירה בלא בעלים לא שמה דירה. אז למה הוא אומר את זה רק לגבי עובד כוכבים? אפילו אם ישראל לא נמצא בביתו, נמי לא ניצר, שגם כן לא יהיה אסור להוציא מהבית של הנוכרי אל החצר, כשיבוא לשם היהודי אחר באותה שבת. עונה הגמרא, אני אגיד לך מה דעתו של רבי מאיר בעניין הזה. לעולם כסבר דירה בלא בעלים לא שמה דירה. גם במקרה שיש ישראל באותה חצר. ברגע שהוא לא נמצא בבית, אז זה לא נחשב שיש פה עוד דייר בחצר הזאת. אבל מה? מה ההבדל אם ככה בין ישראל לבין עובד כוכבים? ישראל דחייתי אסר. הרי דירת ישראל לעניין עירובי חצרות שמה דירה. לכן אם הישראל נמצא בחצר, הוא אוסר לטלטל מהחצר אל הבית ומהבית אל החצר. אז לכן גם קילטי, גם כשהוא לא בבית, גזרו ברבנן, גזרו לאסור כדי שלא יבואו להתיר, גם כשהוא כן נמצא בבית, להוציא מהבית אל החצר ומהחצר לבית. לעומת זאת, עובד כוכבים, גם קייתי, הרי מעיקר הדין, בלי הגזרה של חכמים כדי שישראל לא ילמד ממעשיו של עובד כוכבים, הרי גם אם העובד כוכבים נמצא בביתו, הוא לא אוסר על ישראל לטלטל מהבית אל החצר. ולכן, ולמה בכל זאת הוא כן אוסר, זה רק גזרה שמלמד הישראל ממעשיו. אז מכיוון שמעיקר הדין, גם כשעובד כוכבים נמצא בביתו, הוא לא אוסר על ישראל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אז לכן קייתי, רק מתי שהעובד כוכבים נמצא בביתו רק אז אסר, אבל קילטי לא אסר, כשהעובד כוכבים לא נמצא, לא גזרו חכמים, חכמים גזרו גזרה אחת, כשהעובד כוכבים נמצא, גזרו שהוא אוסר לטלטל מהחצר לבית ומהבית לחצר, אבל כשהוא לא נמצא, לגזור שאם תתיר כשהוא לא נמצא, יבואו להתיר גם כשהוא כן נמצא, וגם אז כל האיסור רק גזרה, אז אנחנו לא גוזרים גזרה לגזרה, לא נאסור כשהוא לא נמצא בתור גזרה, כדי שלא יבואו להתיר גם שהוא לא נמצא, שזה בעצמה, כל הסיבה ששם זה אסור, זה בעצמו גזרה. זה נקרא גזרה לגזרה, זה לא עושה. שואלת הגמרא, וחילתי, לא אסר. וכשעובד כוכבים לא נמצא בביתו, הוא לא אוסר לטלטל מהחצר אל הבית. ואתנן, המניח את ביתו, והלך לו לשבות בעיר אחרת באותה שבת. ויש עוד שכנים באותה חצר שנשארו. השאלה אם מותר להם, האם אותו אחד צריך להשתתף איתם בעירובי חצרות או לא? אותו אחד שלא נמצא באותה עיר. אחד נוכרי, גם אם הנוכרי עזב את הבית לאותה שבת. ואחד ישראל אוסר על בני החצר לטלטל, דברי רבי מאיר. אז אתה רואה מפה שגם כשהנוכרי לא נמצא בביתו, הוא אוסר לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית. אז זה קשה שמקודם אמרנו שהוא כן, שלא גוזרים גזרה לגזרה, לכן יהיה מותר. הרי פה אנחנו רואים שהוא אוסר גם כשהוא הולך, לפי דעתו של רבי מאיר. גם כשהוא לא בחצר, הוא אוסר את האפשרות טלטול בחצר. הוא נהג מראה, אתה יודע למה הוא אוסר? האטם, דעתי ביום מדובר, שהוא הלך למקום קרוב, שהוא עוד יכול לחזור באותו יום. לכן אני חושב כאילו שהוא נמצא שם, כי חוששים כשהוא יחזור. לכן הוא אוסר לטלטל גם כשהוא לא נמצא בבית. אבל לעומת זאת, מה שאמרנו בברייתא שנוכרי כשהוא לא בבית, הוא לא אוסר, מדובר שהוא נמצא במקום רחוק, שהוא לא יכול לחזור באותה שבת אל ביתו, לכן הוא לא אוסר. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, ההלכה כרבי אליעזר בן יעקב, שאם גר יהודי עם עובד כוכבים, העובד כוכבים לא אוסר עליו, אבל אם גרים שני יהודים עם עובד כוכבים, רק אז העובד כוכבים אוסר עליהם, וזה הלכה. מה פירוש הלכה? אפשר להגיד את זה בשיעור לרבים, לפרסם את ההלכה הזאת. ורב הונא אמר, אמנם זה באמת כך נפסק, אבל אל תגיד את זה לרבים, אלא זה מנהג כרבי אליעזר, מה, בן יעקב, מה פירוש מנהג? אם אתה רב ומישהו בא לשאול אותך שאלה, בתור יחיד אתה יכול להגיד לו שאם רק ישראל אחד גר עם עובד כוכבים בחצר, אז מותר לו לטלטל בחצר, העובד כוכבים לא אוסר עליו. ורבי יוחנן אמר, לא, זה אפילו לא מנהג. אלא נהגו העם כרבי אליעזר בן יעקב. זאת אומרת, בדרשה אל תגיד שההלכה כמותו. גם אם מישהו בא לשאול אותך, אל תגיד לו שההלכה כמותו. רק אם אתה רואה מישהו שככה נוהג, אל תמחה בו. אמר לי אבא לרב יוסף, הרי קיימא לן, אנחנו יודעים שלהלכה, משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. אמנם זה קו, זה קצת, זה הוא לא אמר הרבה הלכות, אבל זה נקי. תמיד שהוא אומר הלכה, הלכה כמותו. ואמר רב יהודה אמר שמואל, גם פה לעניין העירוב, ההלכה כרבי אליעזר בן יעקב. אז אנחנו יודעים ברור שההלכה כמו רבי אליעזר בן יעקב, שיש רק עובד כוכבים בחצר עם ישראל אחד, רק ישראל אחד, אנחנו אומרים שמותר לישראל לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית. זו הלכה מאוד פשוטה, כי אנחנו יודעים שתמיד הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ופה אנחנו אומרים מפורש ההלכה כמותו. האם אפשר להגיד את ההלכה הזאת תלמיד במקום רבו? יש הלכה, זה גם כן הלכה, שאסור לתלמיד להורות הוראה בפני רבו. באותה עיר שגר בה רבו, אם מישהו שואל שאלה הלכתית, אסור לתלמיד לענות במקום רבו. אלא אם כן, רבו נותן לו רשות כמובן. השאלה היא, דבר שהוא פשוט, האם את זה כן מותר להגיד תלמיד במקום רבו? למשל הדוגמה הזאת, שזה פשוט שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, מותר להורות תלמיד במקום רבו? אמר לי, אפילו שזו הלכה פשוטה, זה חוצפה להורות בפני רבו. אפילו בעתה בקוטחה, ביצה, זה פרווה, זה לא בשרי ולא חלבי. בקוטח, שזה היה סוג רוטב כזה שהיה עשוי ממי חלב, זה היה חלבי. מותר לעשות ביחד ביצה עם חלבי? ודאי שמותר. ואפילו שזה דבר כל כך ודאי, באי מיני מרב חיסדה, שאלת את רב חיסדה אם מותר או אסור, כל שני דרב הונה, כל השנים שרבו רב הונא היה חי, לבדוק אותו, האם מותר או אסור, ולא הורי, הוא לא ענה. רואים שאפילו על שאלה פשוטה, אסור לענות במקום רבו, כי זה חוצפה. אמר לי רב יעקב בר אבא לאביי, שאלה שלא לא רק שהיא פשוטה, היא כתובה מפורש בספר. למשל, בזמנם לא היה כתוב כל ההלכות בספר, אבל היה דבר אחד שכן היה כתוב, מגילת תענית. מה זה מגילת תענית? זה מגילה מיוחדת, שכתובים בה כל הימים שאסורים בתענית, כמו פורים, כמו חנוכה, שזה נשאר לנו עד היום, אבל היו עוד ימים, היה יום שהתבטל גזרה מסוימת, עשו אותו כמו חג, שאסור לעשות בו תענית. דקטיבה ומנחה, היא כתובה ומונחת, כולם יכולים לקרוא שם לבד מה כתוב, האם אני יכול להורות הוראה, כשמישהו שואל אותי על אחד מהימים שם, אם מותר לעשות תענית או לא, מהו להורוי באתרי דרבי? אמר לי, אסור. אחי אמר רב יוסף, אפילו באתה בקוטחה, אפילו האם מותר ביצה שהיא פרווה, יחד עם קוטח שהוא חלבי, באי מיני מרב חיסדה, כל שני דרבונה, האם מותר או אסור ולא הורי, הוא לא רצה להורות לי, כי זה חוצפה להורות הוראה בפני רבו. בכל זאת, רב חיסדה, שהיה תלמיד של רבונה, הורי בקפרי, באיזשהו מקום אחר, שנקרא קפרי, הוא כן הורה בהם הוראות בשני דרבונה, אפילו שרבונה עדיין היה חי, כי רבונה היה גר בפומבדיטה, אז הוא הורה במקום אחר, לכן זה היה מותר. בדומה לזה מספרת הגמרא על רב אמנונה, היו לו שני רבנים, רב חיסדה ורב הונה. והגמרא מספרת שבחיי רב חיסדה, אחרי שנפטר כבר רב הונה, אז הוא היה באיזושהי עיר ששמה היה חרטה, שנבנתה על ידי אדם ששמו ארגז. והוא היה בעיר הזאת, ורבו, רב חיסדה, היה עדיין בחיים, אבל היה בעיר אחרת בבבל. ורב אמנונה, אורי, הוא עורר הוראות הלכה למעשה, לא ממש בפני רבו, אבל זה היה כשרבו חי. אבל זה היה בעיר אחרת, בחרטה דארגז. למרות שזה היה בשני דרב חיסדה, שרב חיסדה היה רבו של רב אמנונה. על סמך המעשה הזה, רבינה שר סכינה בבבל. שר, הכוונה בדק. הוא בדק סכין בבבל. מה הבעיה לבדוק סכין? אלא שכשבאים לשחוט, כמובן שהסכין צריכה להיות קשרה. ומכבוד הרב, שהרב הוא זה שיבדוק את הסכין. ואם אחד בדרגה פחותה בודק, זה זלזול בכבוד הרב. היום בזמננו מובא בפוסקים שהרב מוחל על כבודו בעניין הזה, ולכן השוחטים בודקים את הסכינים בעצמם. הבדיקת סכין זה איזשהו דבר של כבוד, שהיו נותנים אותו בדרך כלל לרב. ורבינה לקח את הכבוד הזה לעצמו, למרות שרבו היה חי, רבשי, רבו של רבינה. רבינה שר סכינה בבבל. למרות שרבו רבה שהיה גר במטה מחסיה, שזה היה עיר בבבל, הוא בדק את הסכין בעיר אחרת. רבה ששמע מזה, קרא לו. אמר לרבה שהיא, מה הייתה מעבד מערכי? למה אתה ככה עושה? אתה לוקח כבוד לעצמך? אתה צריך לכבד את רבך? אמר לי, אני עשיתי את זה על סמך המעשה, שרב אמנונה גם כן היה מורה הוראות בבבל, בשנים שהיה חי רב חיסדה. והרב אמנונה הורי הוראות במקום שנקרא חרטה דארגז בשני דרב חיסדה. למה? כי זה היה עיר אחרת, לא באותה עיר של רב חיסדה. אותו דבר, גם אני בדקתי סכין בעיר אחרת, לא בעיר שלך. אמר לי, ככה אתה למדת הגרסה שהוא הורה הוראות למרות שרבו היה חי? לב הורי איתמה, הוא לא הורה הוראות, ככה נאמר בשמו של רב אמנונה. אמר לי, נכון. התמר אורי והתמר לא אורי, שתיהם נכון, הוא גם אורה בחיי רבו וגם לא אורה, איך זה ייתכן דבר כזה? תלוי, היו לו שני רבנים. בשני דרב הונה, רבי, שהיה ממש רבו, שהיה קטן ממנו בחוכמה, רב אמנון היה קטן מרב הונה בחוכמה, ותורתו הוא למד מרב הונה, הוא נהג בו כבוד גדול, והוא לא ראה הוראות כשרבו היה חי, אפילו בעיר אחרת. לא בעיר שרבו נמצא בה באותו זמן. אבל אחרי שרב הונה הסתלק לבית עולמו, ואז נהיה רב, רב חיסדה, אז ואורי, רב אמנונה כן הורה כבר בעיר אחרת, בשני דרב חיסדה. למה? למה בשני רב חיסדה הוא לא נהג בו את הכבוד שהוא נהג ברבו הראשון רב הונה? כי מול רב חיסדה, הוא לא היה ממש בהגדרה של תלמיד. זה תלמיד חבר דילי הווה. מה הכוונה תלמיד חבר? רש"י מגדיר שהוא לא היה במעלה בידיעה בתורה יותר. הם היו בידיעה בתורה שווים. רק שהיו דברים מסוימים, הלכה אחת או כמה הלכות, שרב אמנונה למד אותם מרב חיסדה. אז לכן הוא היה נקרא תלמיד, אבל מצד שני הוא היה תלמיד חבר. דרגת כבוד שצריך לנהוג בתלמיד חבר, היא לא כמו דרגת כבוד שצריך לנהוג ברב ממש, תלמיד חבר, הכבוד שצריך לנהוג, זה לא אותה דרגה כמו שנוהגים ברב ממש. לכן, אם זה עיר אחרת, תלמיד חבר, מותר להורות הוראה, אם רבו לא נמצא באותה עיר, אלא הוא נמצא בעיר אחרת. וכן, אני כשבדקתי את הסכין, אומר אבינה לרבו, שהוא היה תלמיד חבר שלו, לרב אשי, אני גם כשבדקתי את הסכין, היה בעיר אחרת, לא בדקתי פה במטה מחסיה, לכן זה היה בסדר. וענה, אומר אבינה לרב אשי, אני גם כן, נמי, תלמיד חבר דמר ענה, אני תלמיד חבר שלך, של רב אשי, ולכן, אמנם פה במטה מחסיה, בעיר שלך, אני לא אבדוק סכין, אני לא יורא פה הוראות, אבל בעיר אחרת, זה מותר. ועד כאן, דף סמך ב'.